בשמואל א' פרק ט"ו פסוק למד, שמואל נפרד משאול. אנחנו עוד נזכיר את שאול בהמשך, אבל כדי שנראה מה מתרחש עם דוד, אנחנו קודם כל צריכות לראות איך שמואל נפרד משאול. זה אחרי המלחמה של שאול בעמלק, שלא נדבר עליה עכשיו. ספיר, אני מרשך להתקרב, אני אשמח לראות אותך. והלך שמואל הרמתה, ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול, ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו, כי התעבל שמואל אל שאול, והשם ניחם כי המליך את שאול על ישראל. אז הפסוקים האלה בעצם מתארים פרידה, וזה לא כל כך פסוקים מסמכים. אנחנו קולטות מתוך הדברים של הנביא שלשמואל הדבר הזה מאוד מאוד קשה. הוא מתאבל אל שאול. זאת אומרת, אתם יודעות שאבל זה בדרך כלל מילה שנאמרת כשמישהו מת, בסדר? בדרך כלל אבל זה על מוות. אז יש תחושה קשה, כלומר התחושה של שמואל היא קשה, הפרידה היא קשה. וזהו, בעד יום אותו הוא לא פוגש אותו יותר. זאת אומרת, שמואל יודע שהסיפור הזה של שאול נגמר. אני אומרת שוב, אנחנו עוד נחזור לשמואל ושאול בהמשך, אבל מתוך זה, מתוך הפסוקים האלה, מתוך האבל הזה, מתוך הפרידה הלא פשוטה הזאת, אנחנו נכנסות לתוך פרק ט"ז. פרק ט"ז, כן. כי ריבונו של עולם הודיע לשאול שנגמרה המלוכה שלו, זהו, נגמר. מה שהוא עשה בעמלק, הוא לא היה צריך לעשות, וממילא הוא מסיים את תפקיד. עכשיו, מתוך זה אנחנו ניכנס לפרק ט"ז, אנחנו גם צילמנו אותו בדף, אבל תשאירו את התנ"ך פתוח, כי יכול להיות שעוד נרצה להסתכל על דברים בתנ"ך. והוא מתחיל כך, ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלוך על ישראל? מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך. אז עדיין שמואל מתאבל וריבונו של עולם אומר לו, אתה צריך להגיע לבית לחם, לשבט יהודה, יש שם משפחה של ישי, ושם אתה הולך למשוך את מי שעתיד להיות מלכם של ישראל. אז לכאורה, מה הייתה צריכה להיות התגובה של שמואל? לכאורה, כן? ללכת מיד, נכון? כדי לחזק את העניין הזה, אז נסתכל רגע במקור ב'. מקור ב' זה מתוך הברכות של יעקב לבניו. יעקב אומר, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. מסביר הרמב"ן, הכתוב הזה רמז כי יעקב המליך שבט יהודה על אחיו והוריש ליהודה הממשלה על ישראל, והוא מה שאמר דוד, ויבחר השם אלוקי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם, כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמליך על כל ישראל. ואמר לא יסור, למה יעקב אבינו אומר לא יסור שבט מיהודה? לרמוז כי ימלוך שבט אחר על ישראל. אבל מעט שיחל להיות ליהודה שבט מלכות, לא יסור ממנו אל שבט אחר. כלומר, יש פה קביעה מאוד 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 חזקה שהמלכות באמת בעם ישראל היא משבט יהודה. ועניין שאול היה, אז איך שאול היה מלך? כי בעבור שדבר שאלת המלכות בעת ההיא נתאב אצל הקדוש ברוך הוא, לא רצה להמליך עליהם מן השבט אשר לא המלכות, שלא יסור ממנו לעולמים, ונתן להם מלכות שם. בסדר, אז מראש ידוע, מאז ימי יעקב אבינו, שהמלכות היא משבט יהודה, ויהודה זה חלק מהמהות הפנימית של השבט הזה. וכל מה ששאול היה מלך לפני דוד, זה הכל מלכות של שואה, זה ידוע מראש, זה איזושהי הכנה. עם ישראל עוד לא מספיק בשל, עם ישראל עוד לא מבקש את המלכות לשם שמיים. יש פה דפים, לא שמתי לב ונכנסה. אבל זה ידוע ששבט יהודה ממנו המלכות, אז לכאורה שמואל צריך להיות מלא מרץ ומלא שמחה, שהנה מגיעה המלוכה האמיתית, אבל התגובה של שמואל זה, ויומר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני. יש אולי תנך אמיתי? מה נעשה? מה נעשה? שיש תנכים כאלה ויש תנכים כאלה. אם תסתכלו בתנך האמיתי, קורן, אני רואה שלא, פתחתי סימנים, חשבתי שהוא מתנהג יפה. אז תראו שבאמצע הפסוק יש רווח, באמצע הפסוק, לא בסוף פסוק. זאת אומרת, אנחנו נראה ששמואל לא רוצה ללכת. יש הפסקה. יש לו ציווי אלוקי להמליך את מלכם של ישראל, ושמואל אומר לריבונו של עולם, תראו, שאול עדיין מלך, בסדר? ולהמליך מלך אחר יכול להיות שזה נחשב מרידה במלכות, יש עכשיו מלכות. מה אתה ממליך מלך אחר? אבל ריבונו של עולם מצווה את זה את שמואל. שמואל זה, כן, לא, אין מה להגיד על שמואל מרוב שהוא עליון. אבל שמואל לא רוצה ללכת, שמואל, הרווח הזה אומר שזה מורכב, זה מסובך, זה לא פשוט. אומר לו ריבונו של עולם כך, ויאמר השם, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח להשם באתי. אומר ריבונו של עולם לשמואל, אל תדאג. אתה מגיע לבית לחם, ואתה אומר שבאת לזבוח זבח. אתם זוכרות ששמואל היה כל הזמן מסתובב בין ערי ישראל. זאת אומרת, זה לא נדיר שפתאום הוא מגיע למקום והוא זובח זבח. גם שאול פגש אותו, זוכרות? גם כששאול פוגש אותו, זה כשהוא זובח זבח, אתה הולך לבית לחם, ואתה אומר שבאת לזבוח להשם. אז קודם כל, כביכול באת למשהו רגיל. ואז, וקראת לישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר אליך. בסדר, אז בעצם אומר ריבונו של עולם לשמואל, אל תדאג, אני אסדר את העניינים, עזוב. אתה הולך לבית לחם, שמואל מגיע לבית לחם, מי לא רוצה ששמואל יגיע לעיר שלו? ברור שכולם ישמחו שהוא בא ויקבלו את פניו, ובסדר, הוא זובח זה, ואחר כך תקרא לאישה, אחר כך תטפל בעניינים. טוב. ויעש שמואל את אשר דיבר השם, ויבוא בית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו, ויומר שלום בואך. אז מה אמרנו? איך אנשי בית לחם צריכים לקבל את שמואל? בשמחה, איזה כיף. איזה כיף לנו שזכינו, ששמואל הגיע דווקא אלינו בסיבוב שלו. איזה כיף לנו שנביא השם הגיע לעיר שלנו. מה קורה לזקני בית לחם? הם פוחדים. ויחרדו, כן, הם בחרדה, וגם הם שואלים אותו, הכל בסדר? שלום בואך? יש פה תחושה לא פשוטה. מה קורה? למה זקני בית לחם חוששים? ממה הם חוששים? ויומר שלום, לזבוח להשם באתי, התקדשו ובאתם איתי בזבח. אז הוא אומר להם, הכל בסדר, אני באתי לשלום. ויקדש את ישי ואת בניו, ויקרא להם לזבח. ויהי בבואם, אז מכל אנשי בית לחם, שמואל הנביא קורא דווקא למשפחת ישי. אז אני רוצה שוב לעצור לרגע ולעבור למקור ג'. במקור ג' הגמרא מדברת על דוד שיוצא לקראת גוליית. בסדר, קפצנו קצת קדימה, אבל זה רק כדי לברר איזשהו דבר. אמר רבי יוחנן דאמר קרא, וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתים, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. ושואל את הגמרא, ולא ידע לי, למה שאול שואל את אבנר, בן מי זה הנער? הרי כתוב שדוד היה אצלו, ויהווהו מאוד, והיא לא נושא כלים. זאת אומרת, שאול הכיר את דוד, והוא ידע מאיפה הוא בא, מה פתאום הוא נזכר פתאום לשאול עכשיו, בן מי זה הנער? תקשיבו טוב מה הוא שואל. אומרת הגמרא, אלא על אביו הוא שאל. ואביו לא ידע, מה הוא לא ידע מי זה אבא שלו? הרי כתוב והאיש בימי שאול זקן, בא באנשים, אבא של דוד גם היה מפורסם. למה שאול מתגוון כשהוא שואל על דוד, בן מי זה הנער? הוא יודע איך קוראים לו? הוא יודע מי זה אבא שלו? למה שאול מתגוון? ואמר רבי תמה, רבי אבא, זה אישה יביא דוד שנכנס באוכלוסה ויצא באוכלוסה, באוכלוסה זה עוד... אחי, כאמר שאול, אם מפרץ עתי, אם מזרח עתי. זה מה שמעניין את שאול. האם הנער הזה יצא מפרץ או מזרח? זוכרות את תמר ויהודה? שתמר נלחמת ללדת ילדים ליהודה כדי להופיע מלכות? אומר שאול לאבנר, אני רואה שיש פה איזה שהם כוחות גדולים. אני צריך לדעת של מי הוא צאצא. אם מפרץ עתי, אם הוא בא מפרץ, הוא מלך. אם מזרח עתי, אם מזרח הוא בא, חשיבה הוא חשוב בעלמה, הוא לא באמת מלך. זאת אומרת, יש מסורת שצאצאיו של פרץ, מהם תצא מלכות בישראל. ומכל אנשי בית לחם, שמואל קורא לישי שהוא צאצא של פרץ. זאת אומרת, מה שמתרחש שם, זה די ברור. למה זקני יהודה חרדים? למה זקני יהודה פוחדים כששמואל מגיע לבית לחם? מאותה סיבה ששמואל מפחד. מה הם פוחדים? ששאול יגיד, מה שמות? מה קורה פה? אני מלך ומושכים מלך חדש? יש חשש גדול, יש פחד גדול, שמה משהו שיתרחש פה לא ימצא חן בעיני שאול, ומי שמורד במלכות, הורגים אותו. טוב, אבל ישי, בשונה מכל האנשים, הוא ביחד עם שמואל. אז כולם באים, מגיע ישי וכל הבנים שלו, ויהי בבואם ויר את אליאב. מי זה ויר? מי רואה? מי זה הרואה? שמואל, זוכרות שקוראים לו הרואה. ויאמר אח נגד השם משיחו, הוא מסתכל על אליאב, אליאב הוא הבכור, והוא אומר, זה המלך, אני רואה, זה משיח השם. ויאמר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאסתיהו. כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. אז אליאב כנראה היה נראה מאוד מאוד מרשים, והוא ממשפחת המלוכה, וישי נמצא שם ומעביר את הבנים, ושמואל הרואה מתבונן, והוא לא רואה. הוא חושב שהוא רואה, אבל הוא לא רואה. אז זה לא אליאב, בואו נראה מה הוא עושה. ויקרא ישי אל אבינדב ויעבירהו לפני שמואל, ויאמר גם בזה לא בחר השם. ויעבר ישי שמע, ויאמר גם בזה לא בחר השם. ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל אל ישי, לא בחר השם באלה. אז הוא הגיע לבית של ישי, הוא הולך לבית לחם, ריבונו של עולם לא אומר שמואל, מה הולך להיות שם? ריבונו של עולם לא מגלה לשמואל את מה? מה הוא לא מגלה לו? מי המלך? מה זאת אומרת? אתה הולך לבית של ישי. כתוב פה שיש לישי שבעה בנים, נכון? זה מה שכתוב בפסוק. למה ריבונו של עולם לא אומר את זה לשמואל? למה הוא אומר לו, תלך לבית של ישי ואני כבר אראה לך? סימן שאלה. אז בעצם, יש לנו פה איזה בעיה. ריבונו של עולם שלח את שמואל, שמואל הלך לשליחות, ישי מעביר את כל שבעת בניו. איפה המלך? מה קורה פה? סיפור מוזר. ויאמר שמואל אל ישי, התמו הנערים? עכשיו מה קורה פה? תראו, ישי הוא משתף פעולה עם שמואל. הוא זה שמעביר את בניו אחד אחרי השני לפני שמואל. זה אומר שישי מאוד מאוד חפץ שאחד מהבנים שלו יזכה במלוכה. ישי היה אדם עליון, קדוש, צדיק, כתוב עליו שהוא אחד מאלה שלא מתו בעטיו של נחש, שאני לא יודעת להסביר לכם מה זה, אבל לא היה לו יצר הרע. לא יודעת להסביר. והוא חדור בזה שעכשיו צריכה להיות מלוכה בישראל, והוא חדור בזה שהוא צאצא של פרץ, והוא יודע שזה למען ישועתם של ישראל ותקומתם וגאולתם וצמיחתם וגדילתם, והוא כולו אחוז במה? בלהעביר את הבנים שלו. אבל כששמואל אומר על אישי לא בחר השם באלה, האם אישי אומר משהו? האם אישי אומר איזה מילה? כלום. כאילו נגמר הסיפור. עברת על כל הבנים שלי, נגמר הסיפור וזהו. תהפכו רגע את הדף. בפרק י' ז' בפרק הבא כתוב, ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה, ושמו אישי, ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. מה יש לכם להגיד על הפסוק הזה? מה כתוב בפסוק הזה שיש לאישי? שמונה בנים. מה כתוב בפסוק שלנו? מה נעשה עם זה? כן, יש לו שבעה בנים או שמונה בנים? מה אתם אומרות? קודם כל יש לו שמונה בנים, זה מה שכתוב על דוד, נכון? כתוב ולא שמונה בנים. אז למה כתוב ויעבר אישי שבעת בניו? למה כתוב? הוא לא מעלה על דעתו שהבן השמיני הזה, שתכף נלך לחפש אותו, הוא גם לא נמצא בבית. שמואל מגיע לבית לחם, מה הכי הגיוני לעשות? לקרוא לכולם, תקשיבו, יש עכשיו אירוע, משהו מרגש מאוד מתרחש בבית לחם, בואו נאסוף את כל הילדים, שיפגשו את שמואל, מה זאת אומרת? עוד בלי קשר למלוכה. כשאישי מעביר את הבנים, מבחינתו הוא העביר את כל הבנים הרלוונטיים. כשהוא מגלה שאף אחד מהם לא רלוונטי, מה הוא לא עושה? הוא לא מגלה לשמואל שיש לו עוד בן. הוא לא אומר את זה לשמואל. רק אחר כך שואל שמואל את אישי, התאמו הנערים, נגמרו לך, זהו, אין לך עוד בן, משהו פה. ויאמר, עוד שער הקטן, בעצם, אומר אישי לשמואל, בעצם יש לי עוד אחד קטן. מה, שכחת אותו? זהו, לא, לא קיים. והנה רואה בצון, בכלל הוא לא פה, הוא בכלל לא איתנו, הוא רואה את הצון באיזשהו מקום. ויאמר שמואל אל אישי, שלחה וככנו, כי לא נסוב עד בואו פה. שמואל מדבר בתקיפות. אני לא זז מפה עד שאתה דואג שהנער הזה יבוא לפה, אני חייב לראות אותו. אז אישי בעצם לא העלה על דעתו לקרוא לדוד. הוא לא מעלה על דעתו. אין לו שום מחשבה כזו. הוא בטוח שהעביר את כל הבנים הרלוונטיים, והבן הקטן, שער הקטן, והנה רואה בצור. טוב, אבל שמואל אמר להביא אותו. אז נביא אותו. זה בדיוק מה שאנחנו נשאר. בדיוק מה שנשאר. ותכף נראה שיהיה לנו שאלה עוד יותר גדולה. וישלח ויביאהו, והנה, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. בוא נראה איפה זה, שנייה. רק רגע, תסתכלו בתנך האמיתי, אמצע הפסוק, וישלח ויביאהו והוא אדמונים יפה עיניים וטוב רואים. מה קורה שם? מה קורה שם? מה זה אומר? מה זה אומר? שמה? מה זה הרווח הזה? למה יש רווח? כי גם שמואל מסתכל על דוד ולא רוצה למשוך אותו למלך. שמואל רואה את הנער האדמוני הזה מגיע כדי שהוא ימשך אותו למלך, והוא עוצר, הוא עוצר. הוא לא רוצה למשוך אותו למלך. מה ריבונו של עולם צריך לעשות? ויאמר השם, קום משחהו כי זה הוא. ריבונו של עולם צריך להגיד לשמואל, אמרנו שמואל קוראים לו הרועה. שמואל זה לא אני ולא את, שמואל זה אדם עליון. מה קורה עם דוד? למה אבא שלו לא רוצה, לא מעלה על דעתו שהוא יהיה אבל למה גם שמואל לא מעלה על דעתו? כן. הוא באמת צדיק, תכף נברר, אנחנו מבררים מה קורה פה. לא אמרנו שהתנהג לא יפה לבן שלו, הוא לא חושב שהבן שלו צריך להיות המלך, זה הכל. כן, הוא לא חושב, שמי, מלך צריך להיות מנהיג, מלך צריך להיות מרשים, מלך צריך להיות... יש משהו בדוד שאבא שלו לא רואה את זה, בוא נברר. אז אני הופכת את הדף רגע. אז קודם אני במקור זין, בסדר? ויומר עוד שער הקטן, ככה אומר ישי על דוד. שואלים חזל, וכי קטן היה? והלא אליהו הקטן. ולמה נקרא קטן? למה דוד נקרא קטן? שהיה מאוס בעיני אביו. מה עשה בו אביו? הניחו לראות את הצום. אמר לו שמואל, שלחה וכחנו. אז קודם כל, ישי מסתכל על דוד, והוא לא רואה בו דברים שיכולים להיות קשורים למלכות. בכל הבנים שלו הוא כן רואה את זה. חד משמעית הוא זה שמעביר אותם. בדוד הוא לא רואה. מאוס ביחס לכל השאר. שאר הקטן נשאר אחד קטן, לא מאוס. סתם, אלא לא נראה, לא, לא. תכף נברר יותר לעוד. אני קופצת רגע למקור וב. וכיוון שראה שמואל את דוד אדמוני, דכתי וישלח ויביאהו והוא אדמוני, נתיירא ואמר, אף זה שופך דמים כעשיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם יפה עיניים. עשיו מדעת עצמו הוא הורג, אבל זה מדעת סנהדרין הוא הורג. אדמוני זה לא רק משהו חיצוני, בסדר? כששמואל רואה את דוד, הוא רואה שיש בו כוחות של לחימה. האם זה נכון? בוודאי, בוודאי. אבל אומר לו ריבונו של עולם, יש בו עוד משהו, הוא יפה עיניים, הוא לא יצא ללחימה בגלל יצרים, תאוות, קטנויות, מריבות, קנאות, רק על פי סנהדרין הוא רגע, כולו יהיה מחובר לתלמידי חכמים. אני רוצה להקריא את ההמשך של מקור זין ואז נוסיף על זה. וישלח ויביאהו והוא אדמונים יפה עיניים וטוב רואי, התחיל שמואל מזלזל בו. מיד קצף עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, קום משחהו כי זהו, קום בגערה. אמר לו, קום מלפניו, משיחי עומד ואתה יושב. אז אנחנו מרגישות שיש משהו בדוד שאנשים מתבוננים עליו וקשה להבין מי הוא. לא רק בני המשפחה שלו, לא רק אבא שלו, גם שמואל מסתכל על דוד ואומר לעצמו, למה ריבונו של עולם בחר בדמות הזאת? עכשיו אני לרגע קופצת לדף הזה, אני אקריא את זה ממש ממש מהר כי אין לנו זמן. אני חוזרת למשיחת שאול, בסדר? והיה איש מבנימין ושמו קיש בן אביאל בן צרור, אני מדלגת, ולא היה בן ושמו שאול. בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם, בסדר? תעשו השוואה בין המקורות. והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול למור, כעת מחר אשלח אליך איש מרת בנימין ומשכתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי. ושמואל ראה את שאול והשם ענה הוא, הנה האיש אשר אמרתי אליך זה יעצור בעמי. והגש שאול את שמואל בתוך השער ויאמר אגיד אני לי איזה בית הרואה. אני קצת מדלגת ואז הוא אומר לו, ולמי כל חמדת ישראל עלו לך ולכל בית אביך? ויקח שמואל את שאול ואת נערו ויביאם לשקטה ויתן להם מקום בראש הקרועים. ויאמר שמואל הטבח, תנה את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי אליך, שים אותה עמך. ויצם לפני שאול, וירדו בהבמה העיר, וידבר עם שאול על הגג, וישכימו, ויקרא שמואל אל שאול הגג לאמור, קומה ואש לחקה, ויקום שאול, ויצאו שניהם, סליחה שאני מקריאה מהר, הוא שמואל החוצה. הם היורדים מקצה העיר ושמואל אמר אל שאול אמור לנער ויעבור לפנינו ויעבור ואתה עמוד כיום והשמיעך את דבר אלוקים. ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו ויאמר הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד ויאמר שמואל אל העם הראיתם אשר בחר בו השם כי אין כמוהו בכל העם ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. למה הקראתי את זה? כששמואל פוגש את שאול הוא מסתכל על שאול והוא רואה בו את הכל, הוא רואה בו את המלכות, הוא רואה בו את העוז, הוא רואה בו את הגבורה, הוא רואה בו את הצדיקות. משכמו ומעלה גבוה מכל העם, זה לא רק תיאור פיזי. יש משהו בשאול ששמואל רואה ושמואל מביט ושמואל אומר זה מלכם של ישראל, איתו אני הולך, והוא הולך איתו. שאול זה, אני לא יודעת אם זאת המילה, אבל זה אחת מהאהבות הכי גדולות של שמואל. וכששאול נחרט את מלכותו, שמואל מתאבל. שמואל כואב, שמואל לא רוצה שתיפסק מלכותו. יש משהו בשאול שניכר בו שהוא מלך, שברור שהוא מלך, שזה הייעוד שלו. וזה כל כך, כל כך, כל כך חד. כששמואל בא להמליך את דוד, אז קודם כל, כמו שכולם לא רואים את זה בדוד, גם שמואל רואה את זה בדוד. אבל ריבונו של עולם אומר לו, קום משחרו כי זהו. אז מה הוא עושה? ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה, ויקום שמואל, וילך הרמתה. זאת אומרת, הוא לא מושיב אותו, נכון? הוא לא עושה שום דבר ממה שהוא עושה עם שאול, לא מושיב אותו, לא מאכיל אותו איזה משהו מיוחד, לא אומר עליו איזה מילה, תסתכלו, תראו, זה, כלום. ההבדל הוא מאוד 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 חד, מאוד ניכר. אז כדי להבין את זה, צילמנו קצת פסוקים מתוך תהילים פרק סמכת, שדוד מספר על עצמו. אז אנחנו נקרא שוב מהר, רק בגלל שאין לנו זמן, זה חלק מהמזמור הזה. עכשיו תדמיינו את דוד הנער בדרך המילים שלו, בסדר, זה המילים של דוד. הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש, טבעתי באבן מצולה ואין מעמד, באתי ומעמקי מים ושיבולת שטפתני, יגעתי וקוראי ניחר גרוני, קלו עיניי מייחל לאלוהי, רבו מסערות ראשי שונאי חינם, עצמו מצמיתי, אויבי שקר, אשר לא גזלתי אז אשיב, כי עליך נשאתי חרפה, כי סתח לי מה פניי. זה מקור חטא, זה נכון. מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי, כי קנאת ביתך אכלתני, וחרפות חורפיך נפלו עליי, והבכה וצום נפשי, ותהילה חרפות לי, והתנה לבושי שק, והיהי להם למשל, יסיחו בי יושבי שער, ונגינות שוטי שחר. ואני תפילתי לך השם את רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. טוב, אני לא אקריא את כל הפסוקים המקרים. בעצם דוד מספר שהוא מסתובב בעולם, ואף אחד לא מביט עליו בעין טובה. אפילו אחיו ואנשים הכי הכי קרובים אליו לא מבינים אותו. הוא אומר שכביכול, כן, הוא רואה צון, כביכול כל דבר מסובך שקורה שם בבית לחם, אומרים, בטח הוא עשה את זה. כן, הוא צריך להשיב גזלות שהוא לא גזל, הוא צריך לרצות על דברים שהוא לא עשה. אומרת, דוד מסתובב בעולם, ואף אחד בעולם לא מבין מי הוא. דוד הוא סוד. מה שנגלה כלפי חוץ, אף אחד לא מבין מה מתרחש בפנים. עכשיו, חז"ל אומרים, כן. גם ישי לא מבין אותו, לא מבין. ישי אומר שיהיה רועה צאן, רועה צאן, הסתובב לו בעולם עם הכבשים, יחיה כזה, את יודעת, רועה צאן זה אנשים עם עצמם, הם לא, אין להם חבורה, אין להם אנשים. חז"ל אומרים על המילים מתהילים שאמרתם היום בהלל, אמר רבי שמואל בר נחמן מקור תת על המילים אותך כי עניתני. דוד אמר אותך כי עניתני ותהי לי לישועה, אחרי ששמואל מושך אותו. ישי אמר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, שמות? הוא היה אבן שאף אחד לא חשב שאפשר לעשות איתה משהו. בסוף היא הייתה ראש פינה, זה אבן הראשה, אבן שמחזיקה את הכל, 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 הכל. אחיו אמרו, מה אמרו אחיו? מעט השם הייתה הזאת, היא נפלט בעינינו, לא מבינים. פלא. ושמואל אמר, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אחיו אמרו, אנא השם הושיענה, ישי אמר, אנא השם הצליחנה. זאת אומרת, שכל מי שמתבונן על דוד לא יודע מה תמון בנער הזה. אומרים חז"ל, למה כתוב ודוד הוא הקטן, וכי אין לנו יודעים שדוד הוא הקטן? אלא להודיעך צדקו של דוד, שהיה רואה את צאן אביו, ואף על פי שנתמנה מלך על ישראל, הוא דוד בקוטנו. אז אצל אומות העולם, מי שהוא מלך, הוא צריך להיות מאוד מאוד מרשים, וזה צריך להיות מאוד מאוד ניכר, וכולם צריכים, כן, עושים לו הרבה סרטי תדמיתנות, לצערי הרב, עוד פעם יש בחירות, אז אל תסתכלו בסרטי תדמיתנות. וצריך לעשות לו שיווק, והוא צריך להוכיח את עצמו בכל מיני דברים. ככה זה מלאכים באומות העולם. בעם ישראל דווקא מי שמקטין את עצמו, באמת, מול ריבונו של עולם, דווקא הוא זה שיכול להיות מלכם של ישראל, הוא זה שיהיה מוכן ללכת תמיד וספר תורה בידו, כי הוא כפוף לציווי האלוקי. אני קופצת רגע למקור האחרון, באוצר המדרשים כתוב, כשם שהיוד קטן מכל האותיות, כך אין נוכל העולם הבא, אלא מישהו מקטין עצמו, אצל מישהו קטן ממנו בתורה ובחוכמה. שנאמר ודוד הוא הקטן, וכי דוד קטן היה. הלא ראש מלכי יהודה היה, ויצא ממנו משיח וכל המלכים כולם. אלא מתוך שהקטין את עצמו, זכה ונחל גדולה ומלכות בעולם הזה, וגדולה ומלכות בעולם הבא. אז קודם כל, וראשית לכל, יש בדוד ענווה מאוד 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 גדולה, מול ריבונו של עולם. אבל יש עוד משהו בדוד. הרב אומר באורות הקודש, לא נקריא את הכל, כי, אבל תקראו את זה אחר כך. אומר הרב, מי שהוא ממידת המלכות, לטלה מגרמי כלום. לטלה מגרמי כלום, הכוונה, אין לו מעצמו שום דבר. והיא מידה שהחיסרון והיתרון מתחברים בה בנושא אחד. אם לא מגלים באדם שום נטייה, שום כישרון, שום כוח, שום הופעה, אז יש בזה חיסרון בתור אדם פרטי. אדם פרטי שלא מתגלה בשום דבר, אז זה חיסרון, אז מה התפקיד שלו בעולם? אבל הרב אומר שזה יתרון. למי זה יתרון? זה יתרון למי שהולך להיות מלך. למה? ראוי הוא אדם זה לספוג לתוכו את הכל. וכשהוא פונה אל הטוב, הוא מכיר איך דלת למגרמה באמת כלום, הרי הוא מוכן להיות ממולא מכל טוב, של כל המידות, כל התכונות, כל הצדדים, ואין בו שום סתירה. מלך בעם ישראל הוא לא רק זה שמוביל. מלך בעם ישראל זה זה שמוכן להכיל את כולם. בסוף דוד המלך הוא כלל ישראל. כל מה שהוא עושה זה מתוך שהוא חי אותם עד הסוף. אז לט למגרם מכלום, שזה חיסרון, שזה אדם פרטי, זה יתרון אדיר, אדיר, אדיר כשמדובר במלך. אז כשהסתכלו על דוד בתור אדם פרטי, אף אחד לא ראה בו כלום, לא ראו בו שום דבר. אבא שלו אמר, מה נעשה עם הילד הזה? יאללה, שילך לראות צום, שיחלל בחליל, שיסתובב עם הכבשים. אבל זה לא, אצל דוד זה לא חיסרון. אצל דוד זה בסוף היכולת שלו לכלול את כולם, 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 ואת פותח, מה הוא עשה כל השנים? הוא מדבר עם אלוקים, הוא כותב את ספר תהילים בתוכו. וכל פעם כשאת מרגישה משהו שאת רוצה להגיד לאלוקים, את פותחת את ספר תהילים ואת אומרת, וואלה, דוד כתב את זה עליי, איך זה יכול להיות? דוד הוא חי את כולם, את כולם, הוא מכיל את הכל. מה את שואלת? זה תכונה של מלכות, לט למגרם אי כלום, זה תכונה של מלכות. תעשו לי טובה, תקראו את המשך הפסקה, פשוט אני כבר גולשת בחמירות. אבל פשוט התחלנו את השיעור מאוחר. זה דוד, דוד כשמתבוננים עליו, כשהוא נער לא מוצאים בו כלום, אז בזים לו ולא אגים לו ומעליפים אותו ומאשימים אותו ושולחים אותו אל המראה שיסתדר שם לבד, לפחות לא יפריע, לא מבינים את הגודל שיש בו. ואפילו כששמואל רואה אותו, אז שמואל אומר, מי זה הנער הזה? מה, איך הוא קשור? אז בסדר, יש ציווי אלוקי. מה קורה, אני חוזרת מהר מהר לפסוקים, מה קורה אחרי ששמואל מושך אותו? וזה כתוב בפסוק י' ז', כששאול מחפש איש מטיב לנגן, אז מה אומרים לו? אני בפסוק י' ח' שם. ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן, וגיבור חי, ואיש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר, והשם עמו. מתי פתאום רואים בדוד את כל הדברים האלה? אחרי שהוא נמשך למלך, כשהוא מתחיל לחיות את המלכות, אז כל מה שדמון בדוד פתאום יוצא. אבל כל מה שהוא היה אדם פרטי, אז לא ראו בו שום דבר, בינתיים הוא היה כלי ריק, כביכול ריק. וברגע שהוא מתחיל להיות מלך, פתאום מבינים מי זה דוד. אז מלך בישראל זה ככה, מצד אחד הוא כולו כפוף לריבונו של עולם והוא כלי, ואחרי שהוא כלי באמת 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 שלט למקרא מי כלום, אז הוא יכול להוביל אותנו בעוז, בגבורה, טוב, חייבת לעצור. אבל תקראו את הדברים של הרב, תקראו גם את מה שצילמנו ממסילת ישרים, כי זה גם קשור. מחילה שאני צריכה לברוח.